בעזרת השם פתחנו את הזמן ושיהיה לכולנו זמן טוב ושיהיו רק בשורות טובות בעזרת השם. השיעור היום עיון הזה הוא לעילוי נשמתו הטהורה של תלמידי היקר הרב יוסי שוקר שהלך לעולמו הכל מתוך מסירות נפש לבניין הארץ, פעל רבות מאוד לבניין הארץ, כל היישובים שנמצאים ממזרח לשילה, הם בעצם כולם קמו מכוחו, יחד עם רונית, משפחה יקרה, אנחנו מדברים על הרב יוסי שוקר, שהיום הזה הוא לעילוי נשמתו, ובעצם הם הקימו בהתחלה את שבות רחל, ואחרי זה את אחיה ואת כל המטעים שאתן רואות כאן באזור, ואז זה כולל גם בית הבד, ושם בעצם הוא נפצע, והיה פצוע קשה כמה שנים, למעלה משש שנים, עד שבסוף, אכן, הוא השיב את נשמתו לבוראו. בכל אופן, בהמשך אני אספר לכם עוד קצת סיפורים שמייחדים את האישיות המיוחדת, שזכינו שהיא תהיה בקרבנו. אנחנו היום ביום הזיכרון, בעצם בערב יום הזיכרון, וכבר לקראת יום העצמאות, ואנחנו נרצה היום ביחד ללמוד כמה קטעים שהלל צילמה לנו, והמקור של אותם קטעים שהכותרת של העניין זה נקרא ניצני הגאולה של הרב חרל"פ, תלמידו הגדול של הרב קוק, והדברים הללו לקוחים ממי מרום, אגדה של פסח. אז בואו נלמד ביחד את הדברים. הדברים מתייחסים, תסתכלו למעלה בכותרת, הפסוק בישעיהו נ"א, ועשים דברי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים וליסוד ארץ, ולומר לציון עמי אתה. אז ועשים דברי בפיך, ובצל ידי כסיתיך. אז בואו נראה איך הרב חרל"פ מנתח את הפסוק הזה. אומר ככה, ישנם שני סוגים של צללים. הצללים יש שבאים מצד המסתירים, שרוצים להסתיר את האור. מסוג אחד של צל, שבעצם כל הייעוד שלו זה לעמעם את האור, להחליש את האור, להסתיר אותו. אבל יש סוג אחר של צללים, ויש שבאים כדי שיוכלו ליהנות מן האור. הצל הזה יש לו תפקיד בדיוק הפוך. לא רק שהוא לא בא להסתיר לנו את האור, אלא הוא בא לחבר אותנו לאור. איך? כי בלא צל אי אפשר לתפוס את האור מפני גודל זוהרו. בעצם הצל בא לתווך לנו את האור, כי אתם יודעות שאדם יוצא ממקום חשוך, יוצא לאור השמש, אז זה מסנבר אותו. אז הצל בא לתווך לנו את האור, להרגיל אותנו לאור. אז הוא נתח את זה כך, הוא אומר, וכאין מה שאמרו, וייר אלוקים את האור כי טוב, כן, בבריאת העולם, אומרים חז"ל, ראה שאין העולם כדאי, כן, ועמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. זה מה שחז"ל מלמדים אותנו, שהקדוש ברוך הוא גנז את האור, והאור סך הכל שימש למדבב שעות. אז הרב חלב מסביר, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא עמד וגנז את זה לצדיקים לעתיד לבוא? אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא גנז את האור, ומטמין אותו בתוך נרתיק, שלא היה אפשר להשיגו בלא הנרתיק שלו. בזכות זה שהאור הזה הוא הגנוז בתוך נרתיק, זה מאפשר לנו להתחבר לאותו אור. וכן מה שאמרו, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, בצלאל נקרא בצלאל, על שם חוכמתו נקרא. למה? בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לו לבצלאל, עשה לי משכן, ארון וכלים. הקדוש ברוך הוא אמר לבצלאל, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, שהוא הסדר הוא קודם משכן, ואחרי זה, אחרי שבונים את הבית, מכניסים את התוכן, ארון וכלים. אבל מה קרה? הלך משה והפך את הסדר, ואמר לו לבצלאל, עשה ארון וכלים ומשכן. זאת אומרת, תבנה קודם את התוכן, ואחרי זה את הבית, המסגרת. אמר לו, בצלאל אמר למשה רבנו, משה רבנו, מנהגו של עולם אדם בונה בית, ואחר כך מחו כלים. איך אתה אומר לי קודם כל לבנות את הכלים, את התוכן ואחרי זה את הבית? הרי הסדר ההיגיון המקובל בעולם הוא קודם בית ואחרי זה כלים. ואתה אז אומר, עשה לי ארון וכלים ומשכן? אתה אומר לי קודם כל לבנות את הכלים ואחרי זה את הבית? כלים שאני עושה, לך נכניסם. מה יהיה לי כלים בלי בית? שמה כך אמר לך הקדוש ברוך הוא, עשה משכן, ארון וכלים? אז אמר לו, בצלאל אומר למשה רבנו, אולי אתה טעית והפכת את הסדר, אולי באמת הקדוש ברוך הוא אמר לך קודם משכן ואחרי זה את התוכן ארון וכלים. משה רבנו נדם מהמשפט הזה של בצלאל. משה רבנו אומר לו, אמר לו לבצלאל, שמא בצל אל היית וידעת? האם עמדת בצל ושמעת כשהקדוש ברוך הוא ציווה עליי את הסדר הזה של קודם משכן ואחרי זה כלים? בצל אל היית? לכן הוא נקרא בצלל. אוקיי, אז הסבר הפשוט של המדרש, שמשה רבנו משבח את בצלל, הוא אומר לו, תשמע, אתה צודק. באמת, זה הסדר שהקדוש ברוך הוא אמר לי, ואולי אתה עמדת בצל אל. עכשיו בואו נראה לאן הרב חלפ לוקח את זה. הביאור בזה, כי התכלית שהוא סוף מעשה, עולה תחילה במחשבה. רק כשאדם מתכנן משהו, אז לפי מה הוא מתכנן? הוא מתכנן קודם כל לפי התכלית. נגיד שמתכננים, אדריכל מתכנן דירה. אז קודם כל, איך לפי מה מתכננים? שואלים, תשמע, כמה חדרים אתה רוצה, מה הגודל, זה התוכן, ואז לפי זה הם מתכננים את הבית. אז זה נקרא, הביור בזה, כי התכלית שהוא סוף המעשה, עולה תחילה במחשבה. כמו שאנחנו רואים בלכה דודי, סוף מעשה במחשבה תחילה. וכל סדרי המעשה המביאים אל התכלית עולים אחר כך במחשבה העליונה. ומשה שהיה כלול במחשבתו של הקדוש ברוך הוא, הרגיש תחילה בעשיית הכלים, שרבנו שהוא כל כולו היה מרוכז בתכלית של העניין, אז הוא קודם כל נתן לו את התכלית, זה הכלים, התוכן. ואף שגם מפיו של הקדוש ברוך הוא שמע על המשכן תחילה, נכון שהסדר שהקדוש ברוך הוא אמר לו היה קודם כל אכן המשכן הבית, לא היה זה אלא מצד המעשה, אבל לא התכלית, התכלית זה הכלים. ובמה שמשה רבנו אמר לבצלאל, הוא הביא לו את התכלית, ומה שאמר לבצלאל היה מצד המחשבה התכלית. בשביל זה אמר לו משה רבנו, אומר לבצלאל, בצלאל היית, כי באמת אלמלא הצל היה אפשר שגם המעשה יהיה כפי הסדר של המחשבה, אלא שזהו בחינת הדין שאין העולם כדאי לזה, כי זה כבר הדרגה הכי גבוהה שהולכים רק לפי המחשבה. אבל לכן הבאים הדברים לפי הסדר המעשי, שבו משותפת גם מידת רחמים, כדי שיהיו יכולים לקבל את אורם. שרבנו בא עם האור, עם המחשבה, אבל בצלאל הולך לפי הצל. אומר, רגע, צריך לתרגם את זה למעשה, לתרגם את זה למציאות. כן, כשהוא אומר מידת הדין, מידת הדין זה המצב האידיאלי, זה המחשבה. מידת הרחמים זה לתרגם את זה למציאות. שבצלאל הוא עומד בצל, הוא מתווך את הדברים עם המציאות, ולכן הוא מדבר קודם כל על המשכן, על הבית, שהוא בעצם זה הצל, שהוא עוטף את התוכן, את האור, ומתוך אותו צל, שזה הבית, מגיעים לתוכן. אז זה בעצם הרעיון של הצל. עכשיו, בהמשך, אנחנו נקרא עוד קטע קטן שלא נמצא אצלכם, ממש כמה שורות בודדות. אז על זה אומר הרב חרל"פ, הוא מה שנאמר, אומר, ועשים דברי בפיך, ובצל ידי כסיתיך, כן, זה הפסוק שנמצא בכותרת, שכדי שתוכל לעמוד על הטוב הגנוז לקבלו באהבה, יבואו הדברים כפי מה שהם בפה. זה מה שכתוב, ועשים דברי בפיך, ובצל ידי כסיתיך. מה זה? הוא אומר, קודם כל, ועשים דברי בפיך. מה זה? יבוא הדברים כמו שהם בפה. הפה, הכוונה היא לא כפי המחשבה, אלא לפי הפה, שזה החלק היותר, ביחס למחשבה, זה החלק היותר מעשי. וגם יבואו דרך הצל. זה מה שכתוב, וצל ידי כסיתיך. מה? לנטוע שמיים וליסוד ארץ, ולומר לציון עמי אתה, כדי לנטוע שמיים וליסוד ארץ, שיהיו שמיה והר הנש כעדדי, ולומר לציון עמי אתה. אם כן לכן, גם הגאולה היא מופיעה תמיד קודם כל בצל, בדרך של טבע, בדרך של העולם המעשה, וככה לאט לאט הגאולה נבנית. ואז נראה את הקטע הבא. הקטע הבא, אנחנו עכשיו דילגנו על כמה קטעים, ועוברים לקטע הבא. ועלינו להבין, אמרי קודש, אמרי אמת, כי גילוי סדרי הגאולה בראשית דרכה, אם תהיה על פי סדרי הטבע, אינם באים לשם ירידה, כי אם עד רבה, למעליות הם באים. עכשיו, אחרי שאמרנו שהגאולה צריכה להופיע בדרך של צל, בדרך של טבע, וגם בדרך של הסתרה, כי עדיין אנחנו לא רואים את ההופעה האלוקית בצורה גלויה, אומר הרב חרלאפ, תזכור, כי זה שהדברים מופיעים בדרך של צל, בדרך של טבע, בלבושים מעשיים פרקטיים, אומר הרב חרלאפ, אני אקרא עוד פעם את השורה, ועלינו להבין, אמרי קודש, אמרי אמת, כי גם גילוי סדרי הגאולה בראשית דרכה, כשהגאולה מתגלית בשלבים הראשונים, אם תהיה על פי סדרי הטבע, שהדברים יופיעו בצורה טבעית פשוטה, וזה כולל, כן, הרי הגמרא אומרת על הפסוק ביתה חישנה, הגמרא אומרת, זכו אחישנה, לא זכו ביתה. אומרת הגמרא, מה זה אחישנה? יבואו על גבי ענני שמיה. עם ישראל יבוא, קיבוץ הגליות, כולם יבואו על גבי עננים. לא זכו, אז זה לא ענני שמיה, אלא אני הרוכב על החמור. זאת אומרת, מה זה אני הרוכב על החמור? זה יופיע בצורה טבעית, טכנולוגיה. כן, כמו שמסופר על החפץ חיים שימצאו את הרכבת, אז הוא אמר, זה בשביל לקבץ את עם ישראל, לאט לאט יבואו ברכבות. וככה זה נאמר על כל הטכנולוגיה. וגם נאמר, מסופר, אכן כתוב בזוהר, שבשנת, הרי כתוב על המבול, שמעיינות התהום, תהילה, יש פה צבע אדום על, ה, על, ה, על הטקסט, תנסי.
תהילה, לסל... אם את לוחצת על העיפרון, שיש בתד, אז יש לכם אפשרות לעשות clear all.
הצבע האדום מסמל את שיא המעשיות. זה מתאים לשלב הזה, אבל עוד מעט אנחנו עולים עוד קומה, אז לקראת זה צריך ככה להעביר לצבע, לחזור לצבע הלבן. בכל אופן, תודה, תהילה, לענייננו, אז בעצם כתוב בזוהר, בפרשת וירא, כתוב שבשנת ה-600 נפתחו מעיינות התהום. אומר הזוהר, מעיינות התהום הכוונה בזמן המבול, אומר הזוהר שבאלף השישי בשנת 600, כן, באלף השישי במאה השישי, ייפתחו מעיינות של החוכמה התתאי, הכוונה היא חוכמה אנושית, זה הטכנולוגיה. מתי זה יהיה? באלף השישי, במאה השישית. ואז בעצם התפתחה תנועת השכלה וכו', וזה הוליד את הטכנולוגיה. והגאון מווילנה אמר לתלמידיו, אותם שמונת המשפחות הידועות, כמו משפחות ריבלין, ואומינר, וסלמון, וכו', אמר להם, שביום הראשון של המאה השישי, הם יעלו לארץ, כי אז תתחיל הגאולה. כך מופיע בכל התור. נשאלת השאלה, מה הקשר בין, כן, הצל מבטא את הטבע. נשאלת השאלה, מה הקשר בין הטכנולוגיה, מעיינות התאום של החוכמה האנושית, שזה הטכנולוגיה, לבין הגאולה? אלא התשובה היא כמו שאמרנו, שהרי אם עם ישראל לא עשה תשובה, אז הגאולה תהיה טבעית. איך היא תבוא? על ידי הטכנולוגיה, על ידי הרכבות והמטוסים וכו'. אמנם אמרו עכשיו בדיחה, יש עכשיו באופן זמני המטוסים שובטים. מישהו אמר, עכשיו אנחנו מבינים את הפשט הפשוט שכתוב שהמשיח יבוא על חמור, כי הוא לא יכול לבוא עם מטוס. אבל המטוסים יחזרו, ואז החמור יחזור שוב להיות מטוס. על זה אומר הרב חרל"פ, שצריך לדעת שזה שהגאולה מופיעה בלבוש טבעי. כשאנחנו אומרים לבוש טבעי זה גם טכנולוגיה, אבל גם זה שזה יופיע על ידי בני אדם שרחוקים מתורה ומצוות, שהם אלו שהם היו בעלי החזון, אבל הם לא באו בשם התורה. אז הכל מופיע בלבוש של צל, בלבוש של טבע. אז זה אומר הרב חרל"פ, הוא אומר, אם תהיה על פי סדרי הטבע, אני עכשיו בשורה השנייה של הקטע השני, אינם באים לשם ירידה, זה לא מסמל ירידה, כי אם עד רבה, למעליות הם באים, תראו כאן איזה ניתוח מאוד מעניין, כדי לרומם גם את הטבע ולעמידו על משגב רוממות מעלתו ותפארת עוזו. הפוך, תראו איזה ניתוח נפלא. הוא אומר זה שהגאולה מופיעה דרך טבע וצל, זה בא לרומם את הטבע, שהטבע בעצמו עומד לטובת הגאולה. שכן כלל הוא בסדרי הבריאה, שכל גידול אינו בא, כי אם על ידי זריעה, נכון, איך צומח צמח? על ידי זרע. שטומנים את הגרעין הזרע בבטן האדמה, והיא בולתו, ומזה הוא נצמח, ועולה ומתגדל. אז אם כן, מה הסדר של הצמיחה, ששמים את הזרע באדמה, כן? הוא נבלע באדמה, ומתוך זה, שלכאורה הוא נבלע בתוך האדמה, זה למטה. אבל הפוך, מתוך הבליעה הזאת, אז יש צמיחה וגדילה של אותו צמח. ואם כי, לפי הסדר, על עכשיו, אחרי החטא, כשנגמר הגידול, ומוציאים אותו מן האדמה, נשארת האדמה כמו שהייתה לפני שתמנו בה את הגרעין, נכון? עכשיו שהגרעין צמח באדמה, אז הגרעין אומנם, הגרעין הפך לצמח, אבל האדמה לא משתנית. אומנם, לפי הסדר שלפני החטא, כן, מה שהיה בעולם לפני החטא של אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, ובייחוד לפני שחטאה הארץ, ושינתה מה היה החטא של הארץ, שינתה את מאמר השם שהקדוש ברוך הוא אמר לאדמה שתצמיח עץ פרי עושה פרי למינו, ומה זה עץ פרי אומרים חז"ל? שגם העץ יהיה פרי. כן, הקדוש ברוך הוא רצה שטעם העץ יהיה כטעם הפרי, פירוש העץ עצמו יהיה פרי, כך הוא אומר, אף חלב, שגם העץ יהיה פרי. אבל האדמה לא עשתה כן, והיא הוציאה עץ, עושה פרי. אבל היא לא הצמיחה עץ, שיהיה לו טעם פרי, פירוש משהו בעצמו יהיה פרי. צריך להיות שלא העץ יהיה פרי, אלא גם האדמה אשר בה גודל העץ, גם היא תהיה נהפכת לדבר של פרי וגידול, שלא יהיה הגורם לפרי ולגידול פחות מהפרי והגידול עצמו. זאת אומרת, אומר הרב חרל"פ, שבעצם המצב האידיאלי היה שהאדמה עכשיו היא בעצמה מתרוממת לפרי. זה מה שהוא אומר. הוא אומר צריך להיות שלא העץ יהיה פרי, אלא גם האדמה אשר בה גודל העץ, גם היא תהיה נהפכת לדבר של פרי וגידול. שלא יהיה הגורם לפרי ולגידול פחות מהפרי והגידול עצמו. אז הוא אומר כמו כן, גם ברוחניות ישנו סדר זה. כל גילוי עליון נתמן בתחילה בתוך העלמות והסתרים. כן, מיד נסביר את העניין הזה, ויטל מיד. עוד פעם, רק תיישרו פה את המשהו, אתם לא רואות טוב את הדף. תחילה צריכה ליישר את הקטע השני, הוא מופיע בצורה מעוגלת.
כן, כי זה מצולם ככה מהספר, אני מקווה שנסתדר. מה? זה מצולם ככה מהספר, אז אני מקווה שנסתדר ככה.
לא, אבל מקודם הוא היה טוב.
כי זה צילום של דף אחר, כנראה.
מה זה? בסדר, הבנתי.
זה צילום...
בסדר, אני חושב בקטע העליונה, בסדר, אוקיי. בסדר. אני ממשיך הלאה. כמו כן, ברוחניות ישנו סדר זה, כי כל גילוי עליון נתמן בתחילה בתוך העלמות והסתרים, כל גילוי אלוקי בהתחלה הוא מוסתר על ידי צל, על ידי הסתרה, אשר שם מתפתח עד שיוצא כנוגה גודלו וצדקו, וכשם שישנם בחומריות זמנים שונים לאורך השתאותם בבטן עד לידתם, כן גם בגילויים הרוחניים ישנם זמנים שונים להסתרתם, רז הריונם והתפתחותם, כפי מה ששיערה חוכמתו העליונה ברצון קודשו. כן, יש כאן תהליך של לידה של הטבע, שאומנם לאט לאט הטבע מתרומם, וישנם גילויים כאלה שלצורך התגלותם צריכים הם להיות בהסתר ובהעלמה כל 6,000 שנים, וכשמגיע הזמן לדתם, השעת התגלותם, גם כשמגיע זמן הלידה, הכוונה של הגאולה, שהיא גומרת את תהליך ההיריון ופתאום יש לידה של הגאולה, גם מקום ההסתרה, כן, איפה שאותו אור היה גנוז, כן, אותו אור גאולה שהיה עד עכשיו גנוז שם, אותו מקום גנוז, גם מקום ההסתרה שלהם מתעלה עמהם, וגם הוא בא לידי גילוי. ולפיכך, הגילוי הנפלא, גנוז בגנזי הטבע. למה? כשיגיע הזמן של ונגלה כבוד השם, גם הטבע שבינתיים הוא בעצם עוטף את האור הגדול הזה, שהוא הנרתיק של שהוא נרתיק שם השם הנכבד, יהיה לגילוי אדיר נורא ונשגב בבחינת איהו וחיו וגרמו חדן. כן, הכוונה שהטבע שהוא בעצם עוטף את האור, והאור בעצם שניהם מתגלים, שהוא והחיות, הוא הטבע והחיות האור של הגאולה, הם מתגלים ביחד. ואז הוא אומר, ולכן אמרו אסתר סוף כל הניסים. למה אסתר סוף כל הניסים? כי עד אז היה רק סדר התגלות הניסים בלבד, ולא היו פועלים כלל על הטבע עצמו שגם הוא יתעלה. אומרת, הוא הסביר מאוד מעניין, כן, אחרי שהוא הסביר לנו למה הגאולה בעצם היא מופיעה בצורה טבעית, כן, זה כמו הריון, שבעצם העובר מתפתח, העובר משול האור, מתפתח ומתפתח, ובסוף שהוא העובר יוצא, אז בעצם גם הצל הזה, הטבע שעטף את העובר האלוקי, גם הוא מתרומם ומתעלה. אז הוא אומר דבר מאוד מעניין. הרי כתוב על אסתר, כן, חז"ל אומרים, הגמרא ביומה כ"ט, אסתר סוף כל הניסים. אז הוא אומר, מה זה סוף כל הניסים? אז הוא אומר כאן דבר מאוד מעניין. הוא אומר ככה, הוא אומר, כי עד אז היה רק סדר התגלות הניסים בלבד, ולא היו פועלים כלל על הטבע עצמו שגם הוא יתעלה. עד אסתר, מה זה סוף כל הניסים? הכוונה היה נס, התגלות אלוקית, אבל הטבע לא התרומם יחד עם הנס. נשאר פער הטבע, נשאר טבע. אבל מה, ומאז התחיל גם הטבע להתנער ולהתעלות, ויהיה גם הוא לנס. ולזאת באים גם הדברים הגדולים דרך שער הטבע. תראו, איזה הסבר נפלא. הוא אומר, תראו, גולת פורים, זה היה נס, הייתה פה התגלות אלוקית, אבל הטבע לא השתנה, במיוחד שהכל היה בחוץ לארץ. הגולה האחרונה, שהיא הגולה הסופית, והיא בארץ הקודש, היא כבר, מה שבאמת, זה לא רק הנס שמתגלה, אלא גם הטבע מתגלה, גם הטבע מתעלה. ולכן הוא אומר, לכן בגולה האחרונה, הדברים לכן ולזאת, באים גם הדברים הגדולים דרך שער הטבע. בזה שכשתבוא הלידה, אז הטבע גם הוא יתרומה ויתעלה יחד עם גילוי הנס. עכשיו נראה את הקטע הבא. והנה אמרו בירושלמי. יופי, עכשיו רואים את זה בו, הוא מצוין. והנה אמרו בירושלמי. הגמרא בברכות, אמר רב חייא רבה לרב שמעון בן חלפתא בי רבי, כך היא גאולתן של ישראל, מתחילה כמעה כמעה, כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת, כן, היא מופיעה טיפה טיפה וכל פעם האור הולך ומתגבר. מה הייתה, מה? מדוע? כי כמו שכתוב, כי ישב בחושך השם אור לי. כן, מתוך החושך, הקדוש ברוך הוא לאט לאט, האור של הקדוש ברוך הוא מתגלה. ואז אומרת הגמרא בירושלמי, ראינו את התהליך הזה בפורים, כך בתחילה כתוב מרדכי, יושב בשער המלך, זה השלב הראשון, ואחר כך, מה כתוב? וישב מרדכי שער, לא, ואחר כך ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, זה השלב השני, ואחר כך וישב מרדכי שער המלך, ואחר כך, כן? ואחר כך ליהודים הייתה אורה ושמחה. כאן, אם כן פה מדובר על ארבעה שלבים בגולה, יש גרסאות אחרות גם בירושלים, שיש חמישה שלבים. השלב הרביעי, מרדכי יצא בלבוש מלכות, השלב החמישי, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. אז זה לפי הגרסה של ארבעה שלבים. אומר הרב חרל"פ, כאן מפורש, סדר גאולת ישראל. וכל העניין הזה הולך ונשנה גם בימינו. השלבים הללו של הופעת האור, עד האור המלא של היהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. כן? זה מופיע גם בגאולה שלנו. איך? כאן מפורש סדר גאולת ישראל. וכל העניין הזה הולך ונשנה גם בימינו. וכמו שהיה אז, ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי, שזה היה השלב השני של הגאולה, כן גם אתה רבים, מה הרעיון שבעצם המן הוא זה שמרכיב את מרדכי על הסוס, כן? ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי ומרכיב אותו, המן מסמל את האומות, מה זה? הוא אומר, כן גם אתה רבים מן העמים, הלבישו בעצמם את ישראל בלבושי מלכות, להרשות להם להנהיג ממשלה לעצמם. זה החלטה של האום בכ"ט בנובמבר. ואם כי כל זה בעל כוחם הוא, כמו אז אצל המן. בכל זאת, עובדה קיימת היא מה שקובע, זה המציאות. והוא אמרם זל, והכחשו אויביך הלך, בשעת טובתם של ישראל, הבבלים מתכחשים להם, ועושים אותם כאילו הם אחים. וכן עשיו אמר ליעקב, אחי, יהי לך אשר לך, שבזמן שמגיע שעת טובתם של ישראל, אויביהם מתכחשים להם, ועושים עצמם כאוהבים, ואף זהו להם לזכות כלשהי. ולא כל האמנים יזכו לזה. ואז הוא אומר, וכאשר ישראל יצאו אחר כך ביד רמה, בערימם את רוח קודשם, בעוז והדר קודש, ליסה עיניהם אל השם ולהכיר שכל זה היה מפילי פלאות, מפעלות תמים דעים, ברוך הוא. אז יקוים, ליהודים הייתה אורב שמחה על סון ויקר. כן, בשלב האחרון, שעם ישראל בא, בגולה תתקדם ותתעצם, אז נגיע לקומה האחרונה, ליהודים הייתה אורב ושמחה, וכולי, אורה זה תורה, ואין אורה אחרת מבלעדיה, שמחה זה יום טוב, ואין שמחה זולתה, ששון זה מילה, ועיקר זה תפילין. כמו שכתוב, כאז יקוים וראו כל עם הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. יפה. אם כן, אלו השלבים של הגאולה, הופעת האור בשלבים, דרך הצל, עד שהאור מופיע במלואו, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, ואז, כמו שאמרנו, לא רק שהאור מופיע ומתעלה, אלא גם הטבע מתעלה יחד עם האור. עכשיו נגיע לקטע האחרון שלנו. אומר ככה, ובראשית מצדנו, רואים את זה? יפה. ובראשית מצדנו, כדי להגיע לרוממות מסת נפשנו וחזון רוחנו, לויות גאולי השם, עלינו להתאושש ולהכיר כי גולת הכותרת של הכל ועל הכל היא הגאולה. אומר הרב חרל"פ, אנחנו חיים חיים שוטפים, חיים את הרגע, אומר, אבל אל לנו לשכוח שבעצם הייעוד שלנו היא הגאולה. לא לתת לשגרה לבלבל אותנו ולהטעות אותנו. אני קורא שוב, ובראשית מצדנו, כדי להגיע לרוממות מסת נפשנו וחזון רוחנו, להיות גאולי השם, עלינו להתאושש ולהכיר כי גולת הכותרת של הכל ועל הכל היא הגאולה. כן, כל הנחלים זורמים הימה לצורך הגאולה. ושבעד נפלאות קודשה ונורתיה, כדאי ומוכרח לוותר על ההרגלים השונים הזרים לרוחנו. אנחנו, על מנת להיות שותפים מלאים בתהליך הגאולה, ועל מנת להיות ראויים לגאולה, צריכים תוך כדי התהליך הזה להתנקות מכל מיני תרבויות זרות, שבהם התרגלנו בזדון או בשגגה במשך ימי הגלות, בעוד שהיה חושך מכסה ארץ ולא נוגה עלינו סביב אור הגאולה. עדיין לא זכינו לאור הגאולה, ואז התרגלנו לכל מיני תרבויות אחרות, ולכן עכשיו, שאנחנו בעיצומה של תהליך, בעיצומה של הגאולה, נשליך מעלינו כל אבותות הגלות, ונהיה כולנו חדורי חירות, בלתי משועבדים לשום זמורה זרה, ומוארים באור הגאולה. אנחנו חייבים לאט לאט להתנקות מכל ההשפעות זרות, על מנת שנהיה בעצם פנויים לאור של הגאולה. גאולת עולמים, כן? ומוארים באור הגאולה, גאולת עולמים, אור אלוקים חיים, וגילוי אור תורתו, נשכיל, בינה, כי מה שאליהו בא לעשות שלום בעולם, כן? אין זה רק רוח נדיבה עתידית בלבד. כן, כל הרעיון הזה שאליהו בא לעשות שלום בעולם, בשביל לב אבות הבנים ולב בנים על אבותם, זה לא סתם רוח טובה, אלא שזוהי מערכי הגאולה, שהיא תמצית כל הדברים הטובים והמעולים שפעלו ישראל מאז ועד עולם, ובהגיע זמן הגאולה, מתקפצים ומתאספים כל השלמויות יחד, וכל המעלות הטובות שהיו לישראל גם בגלותם. פעם מדבר על התהליך של קיבוץ הגלויות, שכל עדה מביאה איתה את התכונות שלה, את היתרונות שלה. אז אליהו עושה שלום, מחבר את כל העדות, את כל השבטים, כל אחד עם התכונות המיוחדות, לא. ובהגיע הזמן הגאולה מתקפצים ומתאספים כל השלמויות יחד, וכל המעלות הטובות שהיו לישראל גם בגלותם. על אף כל התרחקותם ממקור בית חייהם, כי היינו בגלות, שכן אב ביותם בארץ אויביהם, לא נידח מהם נידח, וישראל עם האל, ובכל אחד ואחד מהם הייתה נמצאת שלמות ומעלה מיוחדת, וכל הפילוגים וההתחלקויות ניתבו דווקא מפני שכל אחד היה נדמה לו כי מעלתו היא העיקרית. כל המחלוקות שהיו בישראל, כל אחד חשב שרק הוא צודק, רק הוא יש לו את הדבר הטוב, השני לא. ואין שוב ספק שכל מעלה שבכל יחיד ובכל אדם ישראל הייתה מלווה אור נצחי, ושומרים משמיים הופקדו עליה לשומרה לעת מצוא, להפיק מהם אור הנוגה שלהם, והיו כולם לכלילת הגאולה, תמציתם הפנימית, הלבבית והנשמתית של ישראל, יציקה מאוחדת, מכל הגוונים והנאורים שלהם, שכן כל העלים הנובלים והמגרעות כולם נופלים ומתפרדים מגבול ישראל, והקודש הפנימי נשאר בנצחיות, בבחינת והיה כל הנותר בציון ובירושלים קדוש יאמר לו. וכמוכן כל הגרעינים הבריאים יהיו לאורות עולמים. אם כן, כל אחד מביא איתו את הגרעין הבריא, וביחד קיבוץ גלויות, רחבים וגדולים, שבהקפצם יחד מתבהרים ומצטרפים אל אור הגאולה. וכמו שכל אחד מישראל יש לו חלק באלוקי ישראל, כן, כמו שכל אחד הוא חלק אלוק הממעל, כן, יש לכל אחד גם חלק בגאולת ישראל. וכשם, זאת אומרת, כל אחד תורם את חלקו לגאולה, בתהליך הקיבוץ גלויות, כל אחד מביא את הבשורה שלו לכלל ישראל. וכשם שלא היה אפשר ליתן את התורה, אם היה חסר אחד מישראל, כן, גם הגאולה לא תוכל להיות, ולא קיבוץ, כל השלמויות והמעלות, שבכל ישראל כולם, כל העדות. רק שכל העדות וכל אחד מישראל יביא את הפרי שלו, וביחד אנחנו זוכים לגאולה. כי כל ישראל לכלליו ולפרטיו, כולם ליבם לשמיים. כמו שענו שבטי יה ליעקב אבינו, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. ואז הוא מסיים ואומר ככה, נצעד יחד, צעדי קודש שלום ושלווה, השקט ובטח, לקראת גאולתנו, מנטה שכם אחד, לעבוד את השם, בכל לבבנו, בכל נפשנו, בכל מעודנו, ולא נתפנה אחר ההבל העולה על הרוח להיות ככל הגויים בית ישראל, ולא נחכה ליד החזקה והזרוע הנטויה, של אם לא ביד חזקה ובזרוע הנטויה ובחימה, שפוחה אם לא חלכם, אלא נהיה בנים נאמנים להשם, הרוצים והמקדימים לעשות רצון אביהם וקונם שבשמיים, למה נלך קוממיות לארצנו, כמו שכתוב, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עלינו, ויראו ממנו, ואמר כולם צדיקים לעולם ישו ארץ עץ נצאי מתי מעשה ידי להתפעל. כן, אומר הרב חרל"פ, כשראינו כל תהליך הגאולה שמתחיל מצל, האור מתגלה והטבע מתגלה, ועם ישראל מתגלה במלוא עוזו, כל אחד מביא איתו את הפרי שמייחד אותו, את האור שמייחד אותו, וביחד כולנו מביאים לגאולה, אנחנו מגיעים ביחד לגאולה השלמה. אנחנו לא מחסירים אפילו אחד מהגאולה השלמה. הדברים הללו אכן מדברים מאוד לתקופה שלנו. עכשיו, עם כל מה שקורה עם הקורונה, אנשים יש להם זמן יותר לחשוב, זמן גם לברר מהי התרבות שמתאימה לעם ישראל, מה לא מתאים, מה יהודי, ומה מתאים יותר לגויים ולא לנו. זה זמן של בירור גדול, בירור תרבותי, מה התוכן שלנו. אני אספר לכם דבר מאוד מעניין, שיחה שהייתה לי היום עם בחור שהוא רחוק לגמרי מתורה ומצוות. אני אקצר את הסיפור, זה ממש סיפור טרי שהיה לי היום בשעה 15:00. אני מכיר את המשפחה הזאת הרבה שנים, זה קשור לפדיון שבויים, לפני הרבה שנים, גרו בארצות הברית, ישראלים שירדו, לא משנה, אבא הסתבך, טוב, בסדר. מתיים גדלו הילדים, הבן היום בן 25, והוא שירת בצבא, ואחרי זה הוא נסע לארצות הברית, ועסק שם הרבה בכל המחירות של הדוכנים, של המוצרים של ים המלח, והוא, הייתה לו שם הצלחה מאוד גדולה בעסקים, צבר הרבה כסף. והוא לפני כמעט 3 חודשים חזר לארץ, עוד לפני הקורונה, שבור ורצוץ. והיום קיבלתי טלפון מאמא שלו, היא אומרת לי, תשמע, אני באתי את המספר שלך, כבר 2 שנים לא דיברנו בטלפון, ורק היום מצאתי את המספר. אני רוצה שדחוף תדבר עם הבן שלי. ואז הוא מספר לי סיפור כזה, הוא אומר לי, תשמע, הכל הלך טוב, אבל פתאום אני חושב, רגע, בשביל מה אני חי? מה, בשביל כסף? מה אני עושה פה בארצות הברית? איזה תוכן יש לי? מי אני? מה אני? זרק את כל העסקים לזה ולפסיד מאות אלפי דולרים. חזר לארץ. שבור ורצוץ. אמא שלו שלחה אותו לפסיכיאטר, לפסיכולוג. אמר לי, הרב, מה אתה אומר? אני אקצר לכם, ואני אומר לכם מה היה בשיחה. אמר לו, תקשמי. אתה הקדמת את הקורונה בכמה שבועות. מה שאתה מרגיש היום, מלא אנשים מרגישים מקוות הקורונה. אומר לי, הרב, בסדר, אבל אני שבור, מה אני עושה? אני אומר לו, בוא נתחיל בדברים קטנים. יש לך תפילין מהבר מצווה? אומר לי, אני לא יודע, אני צריך לחפש. אומרת לו, אוקיי, אתה תתחיל עכשיו כל יום להניח תפילין, ואתה תראה, תסתכל בסידור את הברכה על התפילין, ואתה תגיד קריאת שמע. וגם תגיד כל יום פרק בתהילים. הוא אומר לי, מה זה תהילים? אמרת לו, תשאל את אמא שלך, היא תראה לך. כי אמא שלו, לפני הרבה שנים, כשבעלה ישב בבית סוהר, אז אימתי אותה, מה זה תהילים? היא אמרה, הרבה תהילים. היא תסביר לך. הוא רק שמע את זה, שאמרת לו, בוא תניח תפילין בבוקר, תגיד פרק תהילים, הרגשת פתאום, אבן עגולה לו מהלב, הנשמה פתאום נרגעת. זה הייתה בשבילי חוויה אדירה. בעזרת השם, אני אתקן אתכם עוד בתחילת התהליך של הבחור הזה, שהתחיל רק היום בשעה 3:00 PM. עוד מילה אחת, אמרנו השיעור הזה היום, כל היום עיון הזה לעילוי נשמתו התורה של תלמידינו היקר, הרב יוסי שוקר, שהוא כולו היה נשמה כל כך גדולה, הכל עשה במסירות נפש, הכל הלך עם התרבות של התורה, לא התעסק בתרבויות זרות, הכל מסירות נפש של תורה ותורה, היה כולו גם תלמיד חכם, לימד תורה, הרביץ תורה, ומסר את נפשו על בניין ארצנו הקדושה. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. היום בערב אנחנו נכנסים ליום הזיכרון של כל הקדושים שמסרו את נפשם על קידוש השם למען ארץ הקודש, למען עם הקודש בארץ הקודש. ויהיו הדברים לעילוי נשמותיהם התאורות והקדושות. בשורות טובות, ישועות ונחמות, בעזרת שמתחלנו את הזמן, יהיה לנו זמן חזק, עוצמתי, חוויה מיוחדת שתהיה לכולנו, לא רק לכם, אלא גם לנו כרבנים. אין לי ספק שזה יהיה נפלא. כל טוב לכם, ותודה רבה.